עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.
כולכם ברוכים. הלילה כינוס לילי. לטובת כל חברי הדיוויזיות. הבטלנים. העיקרות הפלאחים הלילה לפני 147 שנים הכל נצרד כאשר אני בא לבשר כי התאגדותנו הלילה תיוחד תוקדש לביקור לעיון בחייה של המהפכנית הדגולה בסך הכל נולדה לפני 147 שנים. כולה הייתה בת שבע, כשנוסדה פתח תקווה. רוזה לוקסמבורג, רוזה אדומה, מרטירית ותיאורטיקנית, באמת מקצה ועד קצה. נאמנת ביתה הפועלי עד נשמת אפה האחרונה. אנחנו מציינים כאמור 147 שנים להולדתה של רוזה לוקסמבורג. איתי נמצא באולפן אלופי וראי דוד סורוצקין. מה שלומך?
שלומי טוב. ערב טוב.
שמע, אנחנו נפגשים בחמישה במרץ, יום הולדתה של רוזה לוקסמבורג, לא ב-15 בינואר, יום מותה, יום סיום מעגל חייה באופן ברוטלי, בצורה נוראה. רוזה לוקסמבורג הקריבה את נפשה על רעיונותיה. אין פה אף צורה אחרת לראות את כל המהלך שמתכנס לכדי אותו יום ב-15 בינואר 1919, כשהיא וחברה לליגה הספרטקיסטית, או ברית ספרטקוס, כפי שקראו לזה בלימודי ההיסטוריה העבריים, היא וקארל ליבקנכט נחטפו, נעצרו, על ידי אותם גדודים לאומניים, הפרייקורפס, אביהם של הנציונל סוציאליסטים שהולכים לעלות בגרמניה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, נעצרו שניהם, נרצחו באופן מזעזע, גופתה נזרקה לה לאיזה אגם שם בטיר גארטן, קארל ליבקנכט מצאו אותו גם כן אחרי כמה ימים, גופה ללא שם, האנשים הדגולים הללו, אלו אנשים שבאו לתקן את, כלומר רק נחשוב אם המהפכה הספרטקיסטית הייתה מצליחה, ב-1918 או 19, מה שונה הייתה ההיסטוריה האנושית? כן. מה, איזה מין דיבור אחר היה לנו?
כן, נכון. באמת אירוע מצער ביותר, כי רוזה לוקסמבורג היא בוודאי אחת הדמויות החשובות לטעמי, כן, בתולדות, אפשר לומר, המאה ה-20, במובן מסוים בתולדות העם היהודי, היא מהחשובות שבה תיאורטיקנים המרקסיסטים, חריפה וחדה קטר, פמיניסטית גדולה, ואישה שהציבה בסופו של דבר מודל מרקסיסטי, במובן מסוים קלאסי, אבל משודרג, שונה מהמודל שתפס בסופו של דבר ברוסיה הסובייטית, תחת הנהגתו של לנין, עם נקודות ממשק משותפות, אבל שונה מאוד, ואם אילו הייתה קשה מאוד להעריך, זו איבדת דרך מרקסיסטית ללא מוצא, לא היה לה מעולם שום ביטוי היסטורי, רק הבזקים קטנים, אותה מהפכה שדיברת עליה עכשיו, ניסיון הפיכה שדיברת עליו עכשיו, הוא אולי אחד אותם ההבזקים, ישנם הבזקים נוספים, שהיא עצמה מתייחסת אליהם במאה ה-19, בין השאר הקומונה הפריזאית, ניסיונות נוספים, אבל בסופו של דבר דבר זה לא המשך.
היא כמעט נולדה פחות או יותר בתקופה של הקומונה הפריזאית. כן. אנחנו עם 147 שנים, היא נולדה ב-1871, בחמישה במרץ. מעניין הדבר, דוד סורוצקין, מי שמצטרף כרגע, מעניין הדבר, או לא יודע, סימבולי במעגלי התאריכים, שיום הולדתה של רוזה לוקסמבורג הוא יום מיטתו של סטלין. חשבת על זה פעם?
לאמת שלא.
כי אנחנו מציינים היום גם 1953, שזה אפילו יותר עגול, נכון? כי 8 פחות 3 זה 5.
כן.
אז את מותו של המעוות הגדול, של צורר תיקון העולם, סטלין.
יכול להיות שזוהי אירוניה היסטורית גדולה, כי כמובן שטוב היה הרבה יותר, לו יום מיטתו של סטלין היה יום לידתה של רוזה לוקסמבורג.
אם כן, באיזה צד אתם, באיזה צד אתן, רוזה לוקסמבורג, עד 11.
Has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son, and I'll stick with the Union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a scab for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? I was born in Harlan County. In Harlan I was bred. But when I joined the Union, they said I was a Russian Red. Which side are you on? Which side are you on? Workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Oh, will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? The bosses ride the big white cars, and we walk in the mud. Their flag's the old red, white, and blue, and ours is dripped in blood. Which side are you on? Which side are you on?
Which side are you on? זה ג'ון קוהן מה-New Lost City Ramblers, שר את הניגון הפועלים העתיק הזה. אני לא יודע מה רוזה לוקסמבורג הייתה אומרת עליו, כי הייתה לה ביקורת קשה מאוד על, על ההתארגנות הטרייד יוניוניסטית, על כל איגודי העובדים, על הרפורמות החברתיות. הצד שרוזה לוקסמבורג הלכה איתו היה הצד של המהפכה. כך זה חקוק על מצחה, זה בפועלה, זה בחייה, משחר נעוריה. אמרנו שהיא נולדה ב-1871 בפולין, בת למשפחה יהודיה, אמנם משפחה יהודית, כן, אבל משכילה, מורדי אור, אה?
כן.
אנשים שקראו כל מיני ספרים שהם לא צריכים לקרוא, אבל גדלה בחינוך יהודי, הייתה מודעת ליהדותה, לא דיברה על יהדותה הרבה, אנחנו נדבר על האספקט הזה אולי יותר מאוחר, אבל כבר, כפי שציינת, דוד, אחי אלופי וראי סורוצקין, כאן יושב איתנו, כפי שציינת, כבר משחר הימים הייתה בצד הסוציאליסטי המהפכני, סוף המאה ה-19, כבר הצטרפה לשורות התנועות השונות בפולין, והתחילה לחקור בנושא, בנושא אורחות המהפכה והאופציות שעומדות בפני מי שהולך עם הפועלים בעת ההיא.
כן, היא בעצם מייסדת התנועה, ממייסדי התנועה הסוציאל-דמוקרטית בפולין. היא לקחה חלק גם בעצם בתנועה בגרמניה, והתפצלה ממנה בשלבים מאוחרים יותר. אז היא בהחלט לוקחת חלק מאוד מאוד פעיל, גם בוויכוחים הנוקבים של המרקסיזם, המרקסיזם בשלבים האלה. רוזה לוקסמבורג, הסטרוקטורה, המבנים הרעיוניים בעצם, שמלווים את כתביה, הם מבנים שבעצם ביסודם נכנסים לשאלות העמוקות והמהותיות ביותר של העידן המודרני המאוחר. ואנחנו מדברים על שאלה של לאום, למשל, מה זה לאום? כלכלה, כלכלה קפיטליסטית כמובן, מיליטריזם, כן, אימפריאליזם וקולוניאליזם. והתובנות שרוזה לוקסמבורג כתבה עליהם בהקשר האלה, בהקשרים האלה, אלו הם תובנות שהשפיעו, גם חייבים לומר, על ההגות הביקורתית שצמחה אחריה. אנשים שקראו את רוזה לוקסמבורג והושפעו מהם, בין השאר כמובן לנין עצמו, כן? אם ניקח למשל את ספרה הצבר ההון מ-1913, מהרבה בחינות לנין בחיבורו...
The accumulation of the capital.
כן, בדיוק. בהרבה בחינות לנין בחיבור, בעצם אחד החיבורים המפורסמים והחשובים שלו גם, האימפריאליזם כשלב האחרון של הקפיטליזם.
עליו דיברנו
עוקב, עליו דיברנו ודיברנו בפרוטרוט, בהחלט. כן, עוקב בין השאר גם אחרי התובנות של רוזה לוקסמבורג, ובשלב מאוחר יותר, אחרי הקטסטרופות הגדולות של מלחמת העולם השנייה, כן, חן ארנט בעצם מאמצת את המבנה היסודי של התפתחות האימפריאליזם בעקבות תובנותיה של לוקסמבורג.
יפה. אז אם כן, ניסחת את הנקודות, איך נראה מה תרומתה הסגולית בכל אחת מהסוגיות הללו, כשהיא פעלה בפולין, היא פעלה בעצם אל מול האופציות הסוציאליסטיות הקיימות שהיו כבר בפולין, המפלגה הסוציאליסטית הפולנית, לטעמה שרוזה לוקסמבורג, כמובן לגישתה, הייתה מפלגה לאומנית פולנית, על כן רוזה לוקסמבורג דיברה במובן הזה יותר על איזה מין עניינים טריטוריאליים פולנים, ועל התאמות הפועל הפולני, דיברה על הפועל הפולני, כן? פה אנחנו קצת, אני רוצה להזכיר לך שיש את החוק הפולני, סטיזר, כשאתה מדבר על הפולנים, אנחנו לא רוצים לחטוף פה איזה תביעה ייצוגית, אבל כשהיא באה לדבר עם הפולנים, היא אמרה להם, בבקשה, חברים פולנים, אסימילציה, כן, התאמות עם, עם הפועל הרוסי, כאשר היא עברה אחר כך לגרמניה, ודיברה אל הפועלים הגרמנים, או אל הפועלים הלא גרמנים, שנמצאים בתחומי האימפריה הגרמנית, דיברה על התאמות וכניסה אל, נקרא לזה גרמניזציה, ופועלים צריכים להיות גרמנים, וככה היא ראתה את עצמה, כאיזה מין סוכן שנמצא בכל מקום, ופועל למען הפועלים שנמצאים שם, כאשר היא מעקרת את או מחלישה, נקרא לזה כך, את האספקט הלאומי, ואני רוצה לקרוא לך ציטוט אחד, ואז את התייחסותך שלך, זה מאמר של שתיים, מ-1957, הפופיה של הבונד, מדבר על הבונד, והיא אומר, הוא מצטט את מה שאמרה רוזה לוקסמבורג על האוקראינים. אז היא אומרת ככה, התנועה הלאומית של אוקראינה לא הייתה אלא שגיון פשוט, מעשה שעשועים של קומץ מתמשכלים מן הבורגנות הזהירה, ללא כל שורשים בתנאים הכלכליים, הפוליטיים או הרוחניים של הארץ, ללא כל מסורת היסטורית, באשר מעולם לא הייתה אוקראינה אומה או מדינה, בין לה כל תרבות לאומית, מחוץ לפיוטים הרומנטיים הריאקציונים של שבצ'נקו, אחד המשוררים האוקראינים שככה ניסח את האוקראיניות. או על הפולנים, היא אמרה, הפרולטריון הפולני הצעיר חייב להשלים עם הגבולות הקיימים של המדינה, כי היא מובדה היסטורית, ולוותר לחלוטין על האוטופיה, להקים בכוחו של הפרולטריון מדינת מעמדות פולנית. בבקשה, תגיב, חומר חם.
כן, מדינת מעמדות, בוא נאמר ככה, זה סדין אדום מבחינתה של רוזה לוקסמבורג, וזה שלב מסוים ש... גם תלוי, כל פעם זה תלוי במוקד ההתייחסות. האם ההתייחסות היא באמת לאוקראינה, לפולין, לרוסיה או לגרמניה. אז הניסוחים משתנים בהתאם למציאות הפוליטית שבה נמצאים. מבחינה כללית, רוזה לוקסמבורג הייתה מהתיאורטיקנים הבינלאומיים, אם נאמר את זה ככה, של הגזרה המרקסיסטית. כלומר, היא שללה מהרבה בחינות את הפאזה הלאומית כאידיאולוגיה, או אפילו כאידיאולוגיית מעבר, היא בעצם בחנה הנקודה הלאומיות עבורה מהרבה בחינות, או בוודאי מנקודת מבט של חברה מפותחת, מעמדית מפותחת, נגיד כמו גרמניה, הייתה תמיד נסיגה. האפשרות בעצם שבסופו של דבר, נאמר ככה, התנועה המרקסיסטית, תלך עם הלאומיות מתוך תקווה בסופו של דבר, לפרוץ מתוכה החוצה, ברוב במקרים של חברה מעמדית מפותחת, נחשבה אצלה לרגרסיבית. כן, האופציה מבחינתה הייתה אופציה
מהתחילה. כלומר, לנסיגה לאחור... ולנטישה של הקדמה שאותה אנחנו מבקשים להביא.
כן,
וזה,
כן.
כפי שאמרת, בינלאומיות, או על פי הניסוח המקובל, אינטרנציונליזם.
בהחלט. המחשבה, האופק של ההוגים האלה, גם של לנין, דרך אגב, למרות מחלוקות שלו, בין השאר גם בשלבים מסוימים בשאלה הלאומית, לנין היה לו כל מיני פאזות לגבי הנושא של השאלה הלאומית, הוא בסופו של דבר, בהקשרים הורסיים, שלל אותה כמובן, אבל אז בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על
כן,
יש איזה קטיעה קלה של חוט המחשבה. אנחנו בסופו של דבר הנושא הלאומי בסופו של דבר הופך להיות באמת ביטוי לרגרסיה קשה. כן, לוקסמבורג היא בסופו של דבר
תמיד טוב שנזכרים בקצה האחרון, ואז חוזרים לנתים על מה להתנצל?
בגלל האופק, גם האופק ההומניסטי שלה, אני חושב, משחק פה משחק גדול מנקודת המבט הזאת, היא בוחנת בעצם בני אדם כיצורים אוניברסליים. וזה בעצם דבר שניכר לאורך כל כתביה, גם כאשר היא ממיינת את הכתבים האלה בעצם לפרולטריון שנמצא בגרמניה או במקום דרכים, גם כאשר היא כותבת על נשים. אנחנו מדברים פה בעצם על ישויות בינלאומיות, והמאבק הוא מאבק בינלאומי. גם אם בפאזות שונות בעצם הוא מתרחש במקומות במקטעים לאומיים.
שים לב, ב-1917 היא כתבה לחברה שלה, מטילדה גורם, שהייתה אחת מהמנהיגות של המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית, והיא כתבה לה, שהיא הייתה גם יהודיה, מטילדה. ורוזה לוקסמבורג כותבת לה מכתב, ובתוך המכתב הזה יש את הפסקה בה, מטילדה כנראה מתלוננת על הצרות שיש ליהודים בתוך המפלגה הסוציאל דמוקרטית, בכלל מצבם של היהודים בגרמניה, וזה ב-1917. היא כותבת לה את הדבר הבא: מדוע את באה אליי עם צרותייך היהודיות המיוחדות? אני מתעצבת באותה מידה על גורלם של האידיאנים המסכנים ושל הקושים באפריקה. דיממת הנצח שספגה בחיות כה רבות, ללא מענה הומה בי. עד כי אין עוד מקום בליבי לגטו, ואני חשה עצמי בביתי ובמולדתי, בכל מקום בעולם הגדול שבו ישנם עננים, ציפורים ודמעות בני אדם.
זה יפה מאוד.
נכון?
זה יפה, וזה מאוד מאוד מתמצת באמת את הלך רוחה ומחשבתה של רוזה לוקסמבורג. אין ספק. אפשר להוסיף לזה כמובן ציטוטים מציטוטים שונים. למשל, אתה הודעתני במפגיע שאנחנו בשבוע האישה הבינלאומי.
נכון.
נכון.
שמתנקז לקראת יום חמישי, שנולד אגב כיום הפועלת הבינלאומי.
נכון, אז לרוזה לוקסמבורג יש בעצם טקסט שהוא מיוחד במיוחד לשמונה במרס, כן, שנקרא הפרולטרית, ובו אנחנו בעצם רואים איך השאלת האישה, שאלת מעמד האישה, מתנקז לכדי באמת שאלת האדם בכללותו. סליחה, לתוך מודעות רבה כמובן למצבים של נשים שונות באזורים שונים בעולם. אז אולי באמת נקרא כמה פסקאות, וזה באמת יהיה מאוד מאוד, מאוד, מאוד יעלום, גם את הציטוט שהבאת עכשיו. עבודתה של בת העם הייתה קשה מאז ומעולם. בשבט הפראי סחבה מסעות כבדים, לקטה מזונות. בכפר הפרימיטיבי נטעה דגנים, תחנה, צרה כלי חרס. בעת העתיקה שירתה כשפחה את מעמד האדונים והניקה את צאצאיהם בשדיה. בימי הביניים עבדה בפרך, בכיתון התביעה למען האדון הפאודלי. אבל מזמן שיש רכוש פרטי, בת העם עובדת על פי רוב הרחק מבית החרושת הגדול של היצור החברתי, ולכן גם הרחק מבית החרושת של התרבות, כלואה ב-400 של חיי משפחה דלים. הקפיטליזם הוא הראשון שתלש אותה מן המשפחה ורתם אותה לצילו של היצור החברתי. הראשון שהוליכה לסדות זרים, לבתי החרושת, לאתרי בנייה, למשרדים, למפעלים ולבתי ממכר. בתור בורגנית, האישה היא טפיל של החברה. תפקידה אינו אלא להשתתף בזלילת פירות הניצול. בתור זעיר בורגנית, היא בהמת מסע של המשפחה. רק בדמות הפרולטרית המודרנית נעשית האישה אדם, שכן המאבק הוא שעושה את האדם, שותף במפעל התרבות, בהיסטוריה של האנושות.
מה אפשר לומר אחרי שורות כאלו, תגידי, מה?
כן, באמת אפשר לומר הרבה, כי השורות הן באמת יפהפיות. אפשר אולי להוסיף עוד 3 שורות מסוף המסע הזאת, כדי לתת את מה שנקרא את הסבנג האחרון. בית החרושת של העתיד זקוק לידיים רבות ולזעת אפיים. עולם של סבל נשים ממתין לגאולה. כאן נאנחת אשתו של העיקר הזעיר, המחשבת לקרוע תחת נטל החיים. שם במדבר קלהרי, באפריקה הגרמנית, מלבינות עצמותיהם של נשות הררו חסרות ההגנה, שקלגסים גרמנים נגסו בהם עד מותם האכזר מרעב ומצמה. מעבר לאוקיינוס, בנות צוקי פוטומאיו הגבוהים, גובעות בין שומע זעקות המוות של אינדיאניות מעונות במטעי הגומי של אלי הון בינלאומיים.
מי חשב בשנים הללו, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, על רצח העם שמבצעים הגרמנים בקולוניות שלהם באפריקה ב-1900, כבר בראשית המאה ה-20 הקימו את מחנות הריכוז. מי חשב באותם שנים, כשיושב באירופה בת למשפחה יהודית מפולין שהולכת ומתחתנת עם 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 בעלה הגרמני רק כדי לקבל אזרחות גרמנית, רק כדי שיהיה לה מעבר חופשי, כדי שהיא תוכל לעשות את פעולות האגיטציה, השלהוב, הנאום מול ההמונים בגרמניה, מכיוון שהיא ימינה שצריך להבעיר את כל המדינות סביב. מזכיר קצת את התפיסה הטרוצקיסטית, נדבר על זה. נדבר על זה
בעצם
בהמשך.
המרקסיסטית גם במובן מסוים, והטרוקציסטית.
של הסוציאליזם בעולם כולו.
של יסוד האינטרנציונל, כן.
יפה, נכון. מי האנשים האלה שחשבו באירופה כך להכניס את זה בתוך האורטוריה שלהם, ולהגיד גורלנו אחד, גורלה של הפועלת באירופה, כגורל הנעשקת באפריקה, וכגורל האינדיאנית, האמריקנית הילידית בארצות הברית של אמריקה.
נכון. המבט של לוקסנבורג היה גלובלי בצורה בלתי רגילה. היא ראתה, למשל, בספר שנזכר קודם, את סבר האון, כן, מ-1913. כן, היא רואה בסופו של דבר איך תהליכים כלכליים נטו, בעצם בסופו של דבר תהליכים שמתרחשים בתוך הכלכלות הלאומיות. בין השאר, בסופו של דבר, האופן שבו הצריכה, כן, הייצור, הצריכה לא מצליחה להדביק את קצב הייצור, ולכן צריך בסופו של דבר למצוא מחוזות חדשים בשביל נדידת בעצם, בשביל צריכה חדשה ובשביל נדידת ההון. ואיך כל זה בסופו של דבר מוליד למיליטריזם.
זאת אומרת, הקפיטליזם מייצר יותר מדי מוצרים, והפועלים אין להם כוח קנייה מספיק בשביל כל הדבר הזה.
המטרה של הקפיטליזם הוא בעצם בסופו של דבר באמת לייצר, להגביר את ההון, והרבה פעמים קצב הצריכה, בוודאי בכלכלות הלאומיות, איננו יכול להדביק את קצב הייצור. יש עניין נוסף שהיא דנה בו בעריכות, גם בפולמוס שלה מול אדוארד ברנשטיין, שכבר מ-1898, שבו בסופו של דבר היא אומרת שמה שמתרחש בעצם, אחד הכלים, ברנשטיין ראה באשראי, באשראי הגדול של החברות הקפיטליסטיות, סיגול, האופן שבו החברות האלה מסתגלות, מתגברות על המשברים הפנימיים שלהם. היא אומרת, מה שמתרחש בעצם זה בגלל שקצב הצריכה אינו יכול להגביר את קצב הייצור, ניתן הרבה אשראי. בשביל הצריכה המקומית. Mm-hmm. אבל זו אשראי ריק, בסופו של דבר, שמוביל להגברת המשברים. אתה יכול לחשוב סביב זה, סביב כל המשברים הכלכליים הגדולים, גם שהתרחשו כמובן הרבה אחרי זה בשנות ה-20, mm-hmm. ואפילו המשבר האחרון, נכון. מה קרה בשנות ה-20 למשל? מה התרחש בשנות ה-20? עיקר העניין היה סביב מכוניות ודירות. כן, ייצור רב, הצרכנים לא יכלו לשלם עבור המוצרים האלה, ניתן להם אשראי. האשראי היה סוג של בועה, והדברים התפוצצו. דבר דומה קרה בשוק הדיור והמשכנתאות באמריקה.
ובוא נזכיר מי שהיה אחראי על הצפת השוק במכוניות, היה הנציונליסט, הפשיסטן, האנטיסמית, הנרי פורד. אז איך הכל מסתדר? אם כן, חברים יקרים, מאזינות, מאזינים, אנחנו מציפים אתכם בשמות, לא להיבהל, אתם יכולים לעבור את זה, זה נורא פשוט. מי שנמצא מולי זה דוד צורוצקין, אתה הזכרת את ברנשטיין, רק נגיד שברנשטיין הוא בעצם אבי הסוציאל דמוקרטיה. בגרמניה הזרם הזה שנקרא סוציאל דמוקרטיה.
מה שהיום נקרא סוציאל דמוקרטיה, אז סוציאל דמוקרטיה הייתה מסימנה משהו אחר, כי גם רוזה לוקסנבורג ראתה את עצמך סוציאל דמוקרטי.
נכון מאוד, יפה מאוד. אם כן, כשאנחנו מדברים על סוציאל דמוקרטי מזנה של רוזה לוקסנבורג, אנחנו מדברים על מרקסיסטים. כשאנחנו מדברים על ברנשטיין והסוציאל דמוקרטיה שלו, אנחנו מדברים כבר מבחינה מרקסיסטית כסטייה.
מה שהמרקסיסטים כינו לפעמים בלאג, טרייד יוניוניזם.
כן, זה
הסיבה לזה היא פשוטה מאוד. כי אחד, בסופו של דבר, התנאים של בעצם של התפרקות הקפיטליזם מבחינתם של המרקסיזם, אחד התנאים הראשיים הזה שבקפיטליזם מגיע לידי משברים שאינם ניתנים לפתרון. בסופו של דבר הכל התפוצץ, כמו שאומרים עליהם, כמו המשברי האשראי האלה שאנחנו מדברים עליהם. ברנשטיין טען שהקפיטליזם הולך ומסתגל ומתגבר על המשברים האלה, ומה שחשוב זה בעיקר תהליך החברות, כלומר התהליך שבו יותר ויותר פועלים מתאגדים ביחד במפעלים, וכתוצאה מזה נוצרת תודעה פועלית מעמדית פעילה.
יפה, זאת אומרת, בהי לישנה אפשר לומר, כיוון שהקפיטליזם כמו איזה מין, נניח, אנטיביוטיקה כזו, או חיידקים שככה מתחילים להבין את האפקט של התרופה שנותן לנו הרופא, מתחילים להתגבר עליה, אז אנחנו לא יכולים להכחיד את העניין הזה, ולכן על פי, אופה אני עושה את זה בהפשטה הגדולה, בגסות אפילו הייתי אומר ברנשטיין, אם כן, אנחנו לא מדברים על מהפכה, אלא על איזה מסע ומתן עם הקפיטליזם, כלומר, שורש הרפורמה החברתית, ולכן כשאתה דיברת על המאמר הדגול הזה, של רוזה לוקסמבורג, מהפכה או רפורמה חברתית, או בעצם נקרא רפורמה חברתית או מהפכה, כן. אין ספק איכן רוזה לוקסמבורג נמצאת, היא נמצאת עם המהפכה.
כמובן, כמובן.
דוד, זה בשבילך. זה דיק גוכן, הסקוטי האדיר הזה.
כן.
Workers Song.
Toil night and day by hand and by brain to earn your pay who for centuries long past for no more than your bread have bled for your countries and counted your dead in the factories and mills in the shipyards and mines we've often been told to keep up with the times for our skills are not needed They've streamlined the job
and we slide, drool and stop, watch our pride, the abroad die. But when the sky darkens and the prospect is war, who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth, though we've never owned one handful of earth. Ones to starve, we're the first ones to die, we're the first ones in line for that pie in the sky, and we're always the last when the cream is shared out, for the worker is working when the fat cat's about dying. All of these things the worker has done, from tilling the fields to carrying the gun, we've been yoked to the plough since time first began. I always expected to carry the can.
Worker's Song, שיר הפועלת, דיק גוהן, ככה אומרים בהגייה הסקוטית, המקובלת, אבל אפשר גם להגיד דיק גוהן, והכל כתוב ונרשם בספר דברי הימים. נמצא איתי כאן דוד סורוצקין, קמרד, ואנחנו מציינים 147 שנים להולדתה של רוזה לוקסמבורג. זה תמיד עיון, שים לב לתרגום היפה של לאה גולדברג למכתבים של רוזה לוקסמבורג מבית הסוהר, ממש איפה שפותחים פה במכתבים, אגב, מכתבים מבית הסוהר, לוקסמבורג, כפי שאמרת, ובדרכה מהפכנית, נכנסה לבתי הסוהר, בתי המעצר, ורדיפות פוליטיות כל כך הרבה, ברחה מפה, הלכה לשם, בזמן המהפכה של 1905-1906, וגם ב-1917, היא כותבת כך, מבית הכלא: זה עתה הפסקתי הפסקה קלה כדי להתבונן בשמיים. העמיקה השמש מאוד לשקוע מאחורי הבניין, ובמרום מרחפות חרש, והאלוהים יודע מניין באו רבבות עבים כטנטנות ששוליהן מהבהבים הבהוב של כסף, באמצעיתן אפורות עדינות, וכל דמויותיהן הממורטות מפליגות צפונה. שלווה רבה כל כך, בת שחוק צוננת כל כך יש במסע העננים הזה, עד כי גם עליי לחייך אימהן. במשפטיי תמיד אומרת אני לשתף עצמי בקצב החיים המקיפים אותי. כיצד יוכל האדם להיות רשע או קטנוני למראה שמיים כאלה? לעולם, לעולם אל תשכחי להביט אל סביבותייך ותהי טובה תמיד. מה זה וולט ויטמן, זה דייוויד פרו, זה גורדון, זה טולסטוי,
בתרגום נפלא גם, חייבים לומר.
לאה גולדברג, מכתבים מבית הסוהר, יצא בהוצאת ספריית פועלים המבורכת.
אני חושב שבאמת האופק ההומניסטי, הבאמת דגול, של רוזה לוקסמבורג, המרקסיזם כשלעצמו אמור להיות לייצג צורה מתקדמת של הומניזם. האופק ההומניסטי שלה, שמצד אחד, בקוטב אחד שלו, נמצא האנליזה, קרק הקרח, ומהצד השני בעצם פיוטיות והתבוננות מעמיקה.
מה זה פיוטיות? היא אפילו, אם הייתי פרשן, הייתי אומר, היא אפילו קוראת לאל עליון שבשמיים, כשהיא אומרת על הפליאה הזו של איך אהבים, רבבות אהבים, ולאה גולדברג מתרגמת את זה גם במסחפת איתה לתוך העניין הזה, איך העננים והטקסטורות וכל הקוסמולוגיה הזו הופכת להיות איזה מין חקר גדול שרק האלוהים יודע מניין באו.
נכון, ביוטיות באמת של נפש גדולה, לצד חמלה, חמלה מאוד מאוד גדולה כלפי בני האדם באשר הם, כל זה מניח לפנינו אופק ייחודי, אני חושב, כן, של אישה שגם מנקודת המבט הזאת של ההתבוננות באדם, וגם מנקודת המבט של התיאוריה עצמה, של התיאוריה המרקסיסטית, מציבה אפשרות, כן, אפשרות של מרקסיזם, אולי בצורתו המרקסיזם המתקדם, המודיפיקטיבי כבר שהיא מציעה, כן, כזה שמעולם לא היה לו המשך למרבה הצער.
שכמובן מייצר גם את נקודות המחלוקת עם מה שקורה בברית המועצות.
כן.
אמנם לא הספיקה לחוות מזה הרבה, בסך הכל כמעט שנתיים, אפילו פחות, מאז המהפכה הצליחה רוזה לוקסמבורג להציץ ולראות מה קורה בפרויקט הזה שקוראים אור וגידים. נכון. על כך יש מחלוקות רבות, ונקודות שוני פרשניות, נאמר, כי מבחינתה, אנחנו לא מדברים, זה לא כמו טרוצקי, שאנחנו מדברים על טרוצקיזם, זה אפילו לא נקרא לזה הביטניקיות החושצ'וביאנית שהזכרנו. פה זה רוזה לוקסמבורג מבחינת עצמה, לא מייצגת איזה זרם לוקסמבורגיסטי, היא נאמנת הביתה של קרל מרקס ושל המרקסיזם לניניזם.
של המרקסיזם, נכון?
נכון, לא של הלניניזם.
נכון,
לנין הוא בגובה העיניים.
לנין הוא בגובה העיניים, כי באמת הם בני אותו זמן, פחות או יותר, רוזה לוקסמבורג והוא, אני לא בדיוק אותו גיל, אבל בסופו של דבר, כן, קרוב אני חושב גם בזה. כן, כן. כן, לא רחוק. אבל רוזה לוקסמבורג התבוננה בעצם בפליאה ובהתפעמות במה שמתרחש ברוסיה כבר מ-1905, וכתבה על זה, על מה שמתרחש כבר ממהפכת ניסיון ההפיכה של 1905, ב-1917 לוקסמבורג הלכה עם לנין גם בנקודה שהיא תמכה במהפכת אוקטובר, היא תמכה בפיזור האספה, כלומר, כמו, אני מניח שכמו לנין, היא לא ראתה אופציה, מה שנקרא סוציאל דמוקרטית, או כפי שהם ראו אותה בסוף של האופציה, סוג של אופציה של מעמד ביניים, אופציה בורגנית ברוסיה, אפשר לנתח המון פעמים, קצת ניסינו לעשות את זה כשדנו בלנין, מה בעצם מתרחש שם ולמה בעצם נלקחות ההחלטות האלה.
נכון, ואיך היא נניח הייתה מגיבה אל מול המדיניות הכלכלית החדשה של לנין הנהיג, שהיא כבר לא חזתה מזה. שזו רגרסיה כמובן אל איזה מין נשענות על הבורגנות.
נכון, נכון.
קיימת ברוסיה.
היא התנגדה לרסיסים מסוימים של זה, לאופנים למודיפיקציות לאומיות של לנין ערך. כן, בתוך המהפכה, לסתגלנות של המהפכה של לנין, אבל הדברים החשובים ביותר שהתנגדה אליהם, כן, ביחס למה שמתרחש ברוסיה, קודם כל זה לקיחת הכוח מן הסובייטים, מהמועצות הפועלים. כי מנקודת המבט של רוזה לוקסמבורג, לנין דגל בדמוקרטיה צנטרליסטית של מפלגת אוונגרד. דמוקרטיה בעצם שמתרחשת מלמטה, יורדת מלמעלה למטה, כן, ההנחה היא שהכוח צריך להיות בידי המפלגה, לפחות לתקופת מעבר מסוימת, שכמובן מעולם לא הושלמה. לוקסמבורג בהתאם לקו המרקסיסטי, כן, הקלאסי, חשבה שכוח צריך להיות בידי מועצות הפועלים, שהבחירות צריכות להיות מלמטה. מלמטה, הכוח צריך לבוא מלמטה למעלה. זו הצורה הקלאסית של המרקסיזם הדמוקרטית. כי ביסודו המרקסיזם הוא ניסיון להגיע לדמוקרטיה טהורה. דמוקרטיה שאינה אפשרית, כן, לכאורה, במה שנקרא במשטרים קפיטליסטיים.
יפה, אז אפשר לומר
שוויוניות טהורה. כן. אז המחלוקת, הייתה פה מחלוקת, זו מחלוקת מאוד מאוד חריפה.
זו המחלוקת, כלומר, פירוק המועצות, או ההפיכה בעצם, ברית המועצת לברית מועצה אחת.
בדיוק. שנשלטת על ידי מפלגת, זה הרעיון הלניניסטי, המוטציה, אם תרצה, הלניניסטית, הנקודה של מפלגת אוונגרד, שלוקחת את הרסן.
יפה.
אפשר לשאול את השאלה, דרך אגב, למה בעצם, מה ביסוד, מה המחשבה שעומדת מאחורי תפיסה שכזאת, ולמה בשלבים שכבר התרחשה המהפכה, נלקח בעצם הכוח מידי העם בפועל, מידי המועצות הפועלים. אני חושב שאפשר לומר שהמהפכנים המקצועיים האלה שלנין היה אמור להם, שהוא פיתח גם את ההגדרה שלהם, לא באמת סמכו. לא על העם, לא על מועצות הפועלים. כן, שידעו להוביל את המהפכה למקום הנכון, אלא רשו אנחנו נוביל אותה, והם יקצרו את הפירות בעוד כמה דורות.
תשמע, זה כל כך עצוב כשאנחנו מדברים על אנשים שסופם היה כל כך ברוטלי, טרגי, מר, ומכיוון שרוזה לוקסמבורג חזתה, ממש חזתה, כן? ניתחה באופן פנומנלי התרחשויות אדירות מימדים, את מלחמת העולם הראשונה, את התוצאות של מלחמת העולם הראשונה, ועמדה בחזית נגד המלחמה הרעה הזו של ממלכות עולם האתמול, ואולי נדבר קצת באמת על על היכולת שלה לראות את פני הבאות, לא את פני הבאות עליה, צער כולנו, אבל את מה שקורה באירופה לקראת ההתלקחות הגדולה, לקראת המלחמה הגדולה.
כן, יש פה בהחלט, אפשר למצוא ציטוטים בהחלט מרתקים, כן, מנקודת המבט של כבר דברים שנכתבו ב-1898, שהבאמת הטקסט הזה של, שדיברנו עליו קודם, כנגד אדוארד ברנסטיין, הוא מכיל כמה מיסודות מחשבתה, גם המתקדמת יותר של רוזה לוקסמבורג, אז באמת אפשר לראות מה בעצם את האופן שבו היא ראתה את ההתרחשות הקפיטליסטית ואת האימפריאליזם כמוליכים בהכרח בעצם לסיטואציה של מלחמה קטלנית. משום ש...
שתביא לנפילת אותם ממלכות שגרמו אותה והביאו אותה לעולם.
משום שהיא ראתה באמת בהתפתחות, אותה התפתחות שבעצם מנסה לפרוץ את השווקים הלאומיים ולהגיע ויוצרת התחרות בין מדינות אירופאיות שונות על אזורי שליטה, היא ראתה בזה גם את שורש המיליטריזם, המיליטריזם הגובר, כן, שבסופו של דבר גם משמש, כן, את בעלי ההון ואת נדידתו של ההון. אז אולי נקרא באמת איזה קטע.
בשמחה.
אנחנו מדברים על 1898, חשוב לזכור. העובדה שהפוליטיקה העולמית נעשתה היום זירה של קונפליקטים המאיימים להתפוצץ, אינה נובעת רק מהתפתחותן של מדינות חדשות לקפיטליזם האירופי, אלא בעיקר מירבויות אירופאיות קיימות, שהותקו לחלקי עולם אחרים ושבהם הן מתגלעות. מי שיוצאות היום חמושות בנשק אלו נגד אלו, אם באירופה ואם בחלקים אחרים של העולם, אינן מדינות קפיטליסטיות מול מדינות כלכלה טבעית, אלא מדינות הנדחפות לאימותים דווקא מחמת הדמיון בהתפתחות הקפיטליסטית הגבוהה שלהן. משמעות האימות, אם יגיע לכלל התפרצות, תהיה בכך הרסנית להתפתחות זו, כי הוא יחלל טלטלה ומהפכה עמוקות ביותר בחיים הכלכליים בכל המדינות הקפיטליסטיות. אך כל זאת נראה אחרת מנקודת המבט של בעלי ההון. בעבורו המיליטריזם נעשה הכרחי משלוש בחינות. ראשית, כאמצעי למלחמה על אינטרסים לאומיים במרכאות, בתחרות עם קבוצות לאומיות אחרות. שנית, כאפיק השקעה להון הפיננסי ולהון התעשייתי. ושלישית, ככלי שרת בידי השלטון המעמדי במדינה כנגד העם העובד.
רוזה לוקסמבורג, וזה, אתה אומר, זה כבר ב-1898 היא כותבת את הדברים הללו.
אנחנו רואים שהיא, יש את התחושה של, וזה אנחנו רואים, מלווה אותה גם בעוד כתבים, את התחושה של התפרצות, של משבר שהולך ומתרחש. זה גם חזק מאוד כמובן בטקסט שהיא כתבה בדיוק לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ב-1913, בטקסט המפורסם, מצבר ההון. היא בהחלט ראתה את ההתחמשות הזאת ואת ההתחרות שהביא אימפריאליזם כמוליכה לפיצוץ מיליטריסטי מלחמתי.
טוב, בוא נשמע את האיטלקים הקומוניסטים, או בעצם האנרכיסטים הזוהמים, מנו על הבומבה.
Suman alla bomba che scoppi mitraglia, disponi petardi, impugna le star, propaga l'idea rivoluzionaria, la gran libertaria che i ceppi spezzò.
Presto narchi ci accorriamo, a pugnar per la vittoria o di morire, con petrolio e dinamite, ogni classe di governo a disfar e debellar.
E l'ora che è spenta sia la dittatura, vergogna e tortura del mondo civil, del mondo civil, non più militari né classi borghese, suffoca le chiese e abbassi il potere.
Presto narchi ci accorriamo a pugnar per la vittoria o di morire, con petrolio e dinamite ogni classe di governo a disfar e debellar.
L'ora che è spenta sia la dittatura, vergogna e tortura del mondo civil, del mondo civil, non più militari né classi borghese, suffoca le chiese e abbasso il potere.
Zo Paola Nicolazzi, Sharon Mano alla bomba, Yadaime la to the bomb, וזה המקום להגיד רוזה לוקסמבורג, ולפעמים ככה הכל מתגושש לו ביחד תוך בריחת התיאוריות הגדולה שלה, של הנפש, זה לא אמה גולדמן, לא מדובר פה באנרכיסטית, וגם יתרה מזאת, עם כל שורש דחיפתה אל המהפכה, דחייתה את הרפורמה החברתית, את מה שמכונה בפי החברים רוויזיוניזם, ואנחנו מדברים על רוויזיוניזם לא בהקשר הארץ ישראלי, אם כי גם אפשר לקשור את זה לזה, אלא רוויזיוניזם במובן שהולכים ועושים את הרפורמות, הטרייד יוניוניזם, כפי שהזכיר החבר דוד סורוצקין, שיושב כאן ממש מולי. מה שלומך?
שלומי, טוב מאוד.
טוב מאוד. אם כן, רוזה לוקסמבורג, במובן הזה, מתנגדת נחרצות, ופה היא עומדת כמעט, אפשר לומר, בין הפטיש למגל, היא גם צריכה ומסנגרת על ברית המועצות, גם מצדיקה מהלכים של אלי נושא כמו פיזור המועצות וצנטרליזציה של הדמוקרטיה, אבל גם בה בעת מתנגדת נחרצות, זועמת כנגד מהפכה אלימה, כנגד הבומבות, כנגד שפיכות הדמים, והיא אומרת הנשק של הפועלים זה שביתות ומרי אזרחי.
נכון, שביתות המוניות זה באמת כלי שרוזה לוקסמבורג מאוד מאוד פיתחה ומאוד מאוד עסקה פה, ואפשר באמת להזכיר את הנקודה הזאת ששלילת הטרור במשפט אחד, למהפכה פרולטרית אין צורך בטרור למען מעטותיה, זה בעצם במניפסט של ספרטקוס שהיא כותבת בשנת 1918 אחרי המהפכה הסובייטית.
תחזור עוד פעם על המשפט.
למהפכה הפרולטרית אין צורך בטרור למען מטרותיה, היא מתאבת רצח וסולדת ממנו. אין לה צורך באמצעי המאבק הזה, משום שאינה נאבקת בפרטים, כי אם במוסדות. משום שאינה נכנסת לזירה עם אשליות נאיביות, שעל אכזבה מהן תיאלץ להינקם בשפיכות דמים.
איזה דיבור, איזה דיבור נאצל זה הדיבור הזה ש... כשאנחנו נאבקים נגד רעיונות, או אנחנו, כשמישהו נאבק, ואגב, פה מדובר על כל רעיון, נאבקים מול רעיונות, אז מה קשר בין מאבק במוסד, או בין רעיון, כשם שהוא מטיל חיטתו המדומיינת על הפרט, מה שייך פה מלחמה בין פרטים, כפי שקראת, דוד יקירה, בין אנשים שנאבקים, מה שייך מלחמת אזרחים לעניין הזה, כאשר אנחנו באים לתקן ממש מלמטה את יסודות אותם מוסדות שפוגעים בחיינו ובהתנהלותנו ביום הקטנות המבורך. היי, טוב, תראה, אני חייב להשמיע לך איזה משהו ש... האמת שאני מתלבט. טוב, בוא נשמע איזה שיר ככה, בגלל שגרמנית, כל מה שנשמע גרמני מרשי כזה הוא ככה מסוכן, אנשים עלולים לבלבל, כאן הבאתי את ארנסט בוש, שהיה פועל והיה זמר בעצם של הקפדה, המפלגה הקומוניסטית הגרמנית, והוא שר את השיר פועלים עיקרים. אז אתה מוכן לזה?
מוכן ומיומן.
All right, אם רק המזמורים האלה היו מנצחים, כמה יהודים היו בעולם.
Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Die sozialistische Weltrepublik.
דוד, מה אתה אומר? זה כאילו, אם אנחנו עכשיו נוחתים על התקליט, אנחנו יודעים לאיזה מפלגה זה שייך הדבר הזה בלי לדעת אף מילה בגרמנית? בואו ננסה רגע לחשוב. נשמע די, זה לא נשמע...
מה?
זה לא נשמע...
זה נשמע די דומה לסוציאליסטי.
כן, די?
זה די דומה לסוציאליסטי.
סוציאליסטי.
כן. יש משהו בשירה, אבל תשמע, אני לא...
לא מומחה לי.
לא מומחה לזיהוי.
אוקיי. ארנסט בוש, ארנסט בוש, הוא היה, טוב, זמר גדול של המפלגה הקומוניסטית הגרמנית, וגם מהפכן בפני עצמו. יש עוד שירים שלו, אם אתם מעוניינים, ואנחנו נשמיע אותם, כי זהו, אנחנו כבר רואים את הישורת האחרונה, ואנחנו חייבים ונצרכים לפרק נוסף, עיון לרגל ציון 147 שנים להולדתה של רוזה לוקסמבורג. לא דיברנו עדיין על איך זה מתיישב עם העובדה שבנובמבר 1918 כבר מתחילה, אתה יודע, מתחילים כל שרשראות האירועים שהופכים להיות מה שנקרא בגדול המהפכה הגרמנית, מהפכה הגרמנית של 1918-19, בעצם קבוצה של מהפכות שמונהגת על ידי קבוצות שונות, ביניהם חלק הליגה הספרטקיסטית, עם הסוף האגום של הדבר הזה, כן. עם הכתבים האחרונים של רוזה לוקסמבורג ממש עד יום לפני.
יום לפני רצחה.
אז כן. אתה תשמור את זה לחלק השני.
בשמחה רבה.
היאספו כאן בשידור חי עתידי. שבוע הבא זה יהיה. אותו יום זה נוח? שימו לב, אנחנו חושפים את כל מערך ההפקה שלנו. רדיופונית.
כן, כן.
כן?
כן.
אוקיי, סגרנו. וואלה, תדע, כולם, מאזינות, מאזינים, התפקדו בדף התוכנית שלנו חיים של אחרים, עשו כבוד לרוזה לוקסמבורג, גם מתוך התנגדות, גם מתוך דחייה, גם מתוך העדפת הרפורמה החברתית, גם אם אתם רוויזיוניסטים, שלא לומר ברנשטייניסטים. בסדר?
כן.
הוא לא היה, אגב, גם יהודי.
כן, לא היה קטלקניה, בסופו של דבר, אם כי בוודאי במבחן ההיסטוריה, יש עניין בדבריו.
תבורך, דוד סורוצקין באולפן, אספו בשבוע הבא, אנחנו נודיע על זה ונבשר. תודה רבה ליובל שילר, תודה רבה לנומי קנטור יצחייק, תודה רבה ליאיר בסט, ותודה רבה לכם. היי היי, דלוי, פוליצאי, קצת בונד, קצת מזמורי בונד נגד מדינת המשטרה של הצאר הרוסי, ניקולאי הקטן.
In all the Klassen, Blumen geht, hört man Sabas Dorfkes. Inglach, Meidach, Kind und Kate, schmusen Pumpe Bockes.
Inglach, Meidach, Kind und Kate, schmusen Pumpe Bockes. Genug schon wieder Horven, genug schon Morgenlein. Macht das Sabastocke, lo mir Brüder sich verteilen.
Macht das Sabastocke, lo mir Brüder sich verteilen. Brüder und Schwester, lo mit dem Kerb in die Hände. Lo mir Nikolai, kellen verbrechen die Rennen.
לגלי צהל.
חיילים משוחררים ממערך השדה רוצים להשתתף בעיצוב דמותו של דור העתיד? אם יש לכם תעודת בגרות מלאה בממוצע 100 וקיבלתם מעל 600 בפסיכומטרי, אתם מוזמנים להצטרף לנחשונים להוראה, תוכנית לימודים במימון משרד החינוך במענק מותנה. המענק מכסה את שכר הלימוד ללימודי תואר ראשון ושני ותעודת הוראה, והכל ב4 שנים בלבד. התוכנית בשיתוף האגף והקרן לחיילים משוחררים, צה"ל ואוניברסיטת בר אילן. לפרטים 03-777-6770.
מבוסס על מקרה אמיתי.
נסענו על כביש 4, והילד לא הפסיק להתלונן שהוא לא מרגיש טוב. אז החלטתי לעצור לרגע בצד. יצאתי מהרכב, ואז...
בכל שנה נהרגים ונפצעים קשה עשרות נהגים ונוסעים ברכב ובסביבתו כתוצאה מעצירה בשוליים. בואו נעצור את זה כאן. לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה של תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה.
נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
יובל דיין בסיבוב הופעות חגיגי. הלהיטים הגדולים ושירים חדשים מאלבומה השלישי.
שוב אני ישנה וליבי
ער. חמישי, 21:00 במשכן לאומנויות הבמה אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
היי מאיה.
מה? איך אתה יודע איך קוראים לי?
מאיה, שיוצאת עם גילי, שאכלה אתמול בסושי, שטסה לברצלונה עוד שבועיים.
איך אתה יודע עליי את כל זה?
אני לא יודע, אבל חברות הטכנולוגיה יודעות הכל.
אתם מוזמנים למדען העירום עם בן שני והדוקטור יובל דרור, דיקן בית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למנהל, בשיחה על החיים בעידן הטכנולוגי. רביעי, 20:00, בפאב הטיילור מייד בתל אביב. פרטים והרשמה בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.
מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם.